Shut up and sit down. הסטארט-אפיסטיות. פודקאסט על יזמות שחולמות ומגשימות.
שלום לכולם ולכולן, ברוכים וברוכות הבאות לפרק נוסף של הסטארט-אפיסטיות, תוכנית בשיתוף הרדיו הבינתחומי 106.2 FM, יוצאת 8200, כיום מנטורית בתוכנית Women to Women, יש לה שני תארים מאוניברסיטת תל אביב בהנדסת חשמל ומדעי המחשב, עם התמחות בניתוח אותות, את תחילת הקריירה ביצעה בנייס, סי-ברידג' ואפלייד מטיריאלס, היא נגנה על חליל צד ברמה מקצועית, ובין תחביביה ניתן למצוא טיפוס הרים, צלילה, שייט וסקי. ב-11 השנים האחרונות היא ממנכלת את הסטארט-אפ אותו יסדה בעשר אצבעותיה. שלום גלי צוקרמן ממדסנס ביומטריקס, תודה שבאת אלינו.
שלום, בוקר טוב, כיף להיות פה.
אז באמת היה לך קטע עם קורס טייס, לא הרבה אנשים יודעים את זה, נכון?
כן, היה לי קטע עם קורס טייס, אפילו קטע ארוך. כשהייתי בשירות נפתח הקורס טייס לנשים.
ואת היית הקורס הראשון עם אליס מילר?
אני ניגשתי אחרי הקורס הראשון, שזה נפתח.
אוקיי.
זה היה צריך להתנדב אז התנדבתי. ב-8200 ביחידה שהייתי כבר היו נשים שהתנדבו, חברה טובה כבר התקבלה. אז התחלתי את התהליך, עברתי את כל המיונים, ואז הייתי מורה לצאת לגיבוש. כשהייתי די רזה ומסתבר אנמית, אז אמרו לי, את לא יצאת לגיבוש, 3 חודשים של כדורי ברזל, נדחה חצי שנה. אז הגעתי לגיבוש הנוסף שבוע לפני, חטפתי מחלת חום, אמרו לי, את לא יכולה לצאת. ואז לגיבוש השלישי הגעתי כולי כבר אחרי שהתאמנתי עם חבורת בנים, במשך 3 חודשים רצנו בג'בלאות, שים מוכנה, עברתי, התקבלתי, אבל כבר זה היה סוף של השירות. אז התלבטתי, אמרתי שמה שגרם לי לומר, טוב, אני מסיים את השירות, ולא מתחילה, זה כי יכולתי תמיד להתנדב עד גיל 24. אמרתי עצמי, יש לי את האופציות, אני אלך אצל התואר, אם אני אחליט שהתחרטתי, אחזור. כמובן שבתואר אתה לא חוזר כל כך לשירות הצבאי.
לא חוזר, מתחילה לעבוד, מכירה את עולם היזמות, פתאום את חוברת לכל מיני סטארט-אפים, נותנת להם ייעוץ, הופכת להיות סוג של outsource CTO כזה. ספרי לנו על זה וגם על אקזיט שעשית.
ההתחלה זה בואו נחפש רעיון שאפשר לעשות איתו סטארט-אפ. אז חשבנו על כל מיני רעיונות. בין השאר הרעיונות היה מדסנס, הוא לא היה הראשון או היחידי. אחד-אחד הם נפלו, ואיכשהו הרעיון של מדסנס המשיך. שרד את ה-go-no-go שכל השאר הלכו בהם. ובדרך, כשהתחלתי להריץ את הרעיון של מדסנס, ניסיתי לגייס כסף. פניתי לבן אדם בשם אריה היימן, שאמר לי, רעיון נורא נחמד הרעיון שלך, אבל תשמעי, יש לי רעיון, מה זה מדליק? אריה היימן הוא דוקטור להנדסה, הוא עדיין יזם סדרתי. בשלב ההוא כבר היה איזה 2 סטארט-אפים מאחוריו. הוא אמר לי, אולי תעזרי לי עם הסטארט-אפ עם הרעיון החדש. אמרתי, לא, אני ממשיכה עם הסטארט-אפ שלי, יש לי את הרעיון שלי, ואמרתי, אני אעזור לך למצוא אנשים מתאימים. אז תוך כדי חזרתי הביתה, ואמרתי, רגע, למה לא? יהיה מעניין לעבוד עם יזם סדרתי.
יש פה איזשהו טיפ, לא חייבים לתת תשובה מיידית. לפעמים הספור עד 10, או קח לעצמך לילה לישון על הדברים, פותח לך את הראש לכיוונים שונים, מאפשר לחשוב על הדברים ולקבל החלטות שונות מהאינסטינקט הראשוני.
כל כך נכון. אפרופו אנשים שיש להם נטייה לומר כן ונקדימה ונרוץ, צריכים לומר רגע, כן, נחשוב על זה, אבל תנו לי עוד 24 שעות, קמים בבוקר.
או הפוך, כאלה שבאים ואומרים לא, גם. אז חשבת על זה, אמרת, רגע, למה לא אני? ו?
וחברתי אליו, והצטרפתי אליו. למיזם קוראו BCT, Bonton Technologies, שנמכר ל-DSPG.
ואת אף פעם לא היית שם פול טיים אמפלוי, תרמת כמה שעות, סייד פרוג'קט, אקזיט, נחמד.
נכון, בהגדרה זה הייעוץ, בפועל זה העבודה בשעות הפנאי, ערבים, סופי שבוע, הרבה יותר מכמה שעות בשבוע. בעצם הרמתי את הטכנולוגיה הבסיסית שם, וראיתי את התהליך, מישהו שלכאורה, זה אמור להיות קל ונפלא ופשוט, פתאום תראה רגע, גם למישהו שיזם סדרתי, יש פה תהליך, יש פה עשייה, יש פה לואים, יש לא חזור, גם עם הטכנולוגיה, הרעיון שהביא בהתחלה, כמובן אחרי שבוע מצאתי אותו באינטרנט. אוקיי, צריך קצת לשכלל, אבל ברגע שראינו את הטכנולוגיה, הבנתי, אוקיי, אבל יש פה אולי אפשר להתקדם עוד דבר, עוד צעד. בסופו של דבר, באמת הטכנולוגיה הייתה התקדמות של עוד כמה צעדים מהרעיון הבסיסי שהיה שם.
ואז אקזיט נחמד, זאת הנקודה שאת בעצם אומרת, ראיתי את התהליך, יש לי עכשיו איזשהו קפיטל קטן בצד, אני הולכת לעשות את הצעד בעצמי?
כן, רק במקביל, האקזיט בא אחר כך. התהליך אחרי איזו תקופה שבה עבדנו ביחד, באיזשהו שלב במקביל גם קידמתי את מדסנס, קיבלתי את האישור להשקעה מתוכנית החבמות, ואמרתי, טוב, אני הולכת לעשות את החברה שבה אני מובילה.
מה הדרייב? כי את יודעת, אני מכירה הרבה אנשים שאומרים, מה רע לי? אני נמצאת במקום עבודה נוח, אני מקבלת משכורת, נכנס כסף לפנסיה, יש לי את ביטוח מנהלים, הנה הבונוס בסוף שנה. מה אני צריך עכשיו את הכאב ראש הזה? נשאר איפה שאני, אחרים אומרים את זה מסיבות של פחד, כאילו מה יהיה, מה יהיה? מה הניע אותך לעשות את זה?
לי יש פחד אחר, שאני אצטער על דברים שאני לא עושה.
מקסים.
לא ללכת לכיוון שאני מאמינה בו, ושאני רוצה לעשות בגלל איזשהו חשש, יותר מפחיד אותי מאשר לעשות את הדבר, להתנסות ואז אולי לגלות שאני טועה. אבל אם להיות הוגן, עזבתי את המקום עבודה המסודר, ברגע שחתמתי על הסכם שהולכת להיכנס ההשקעה למדסנס, אז ככה שזה לא היה לגמרי סיכון, זה היה ירידה משמעותית מאוד מאוד בתנאים, אבל זה לא היה ללא נודע.
היום, כשאת נפגשת עם משקיעים, אנחנו נמצאים בפער של 11 שנה קדימה, אחת מ-10 המצוות ליזם זה תהיה fully committed, האם אתה על זה, האם אתה מתאבד על זה. ואת פה מתארת מצב שבו נקפוץ רגע לסוף, ואת גייסת לחברה שלך $27 מיליון, החברה רצה וגדלה, כלומר ההצלחה לצידך וההוכחה לצידך, ואת אומרת לא, אני עשיתי את זה אחרת. חושבת שזה משהו שגם היום היה יכול לתפוס?
שני דברים יש. בהקשר של המקרה הספציפי, אז זה השאלה שהתבקשתי. נעלי החמה אמרו, אנחנו מוכנים להעביר בתנאי שמבטיחה לנו שתתפטרי מהעבודה הנוחה והמתגמלת שלך, ותבואי פול טיים לעבוד אצלנו ולהגיע ולהיות נוכחת. ואמרתי, כן, כמובן. דבר שני, בדיוק כשיזמים שואלים אותי, אז רגע, ללכת ולקפוץ, להפסיק את העבודה וללכת על זה על כל הקופה, התשובה היא, כן, אבל מתי? אבל מתי הזה זה הערכה של איפה אתה בתהליך. התהליך של הקמת מיזם יכול לקחת זמן לא מועט. עד שאתה מתבשל, עד שאתה מבין, עד שיש שם כמה איתרציות. ולפעמים אם אני לוקחת בהקשר הזה של מדסנס, עד שהחברה קמה יותר משנה, אפילו שנה וחצי, עד שבפועל נכנסו כספי ההשקעה. ואנשים מסוימים לא לוקחים בחשבון את זה שזה יכול לקחת זמן, הזמן ההתבשלות הזו. ואם הם עוזבים עבודה וצריכים לפרנס, ברגע שמזמים את העבודה, מתחיל איזה שעון מתקתק להיות שמה. ואם הם לא תוך זמן מסוים מרימים או מגייסים את ההשקעה, אז הלחץ מתחיל לגבור, ובעצם הם יכולים להרוג את החברה לפני שהיא עוד התחילה.
הרבה פעמים אני חושבת מה הייתי אומרת לעצמי. תדעת, אם אני חוזרת אחורה ליום שהחלטתי לעזוב הכל ולקפוץ על רכבת הערים הזאת, מה הטיפ שהייתי אומרת לעצמי? ואני מאוד מתחברת למה שאת אומרת, בוא תראה שבאמת כל הדברים שאת לומדת בדיעבד, אין מה לרוץ לפתח את המוצר, בוא תבין שיש באמת צורך, בוא תבין שיש לך את מערכת הקשרים הנכונה, כמו שאת אומרת, זה הכל הכל לוקח זמן. הרבה פעמים רעיון בא מתוך איזשהו כאב אישי, את יודעת. מדסנס יודעת לנטר כאב של אנשים שלא יכולים להביע את זה באופן ורבלי, בין אם הם נמצאים תחת הרדמה ובין אם מסיבות אחרות כמו שישות נפש, זקנה או תינוקות שלא יכולים להיות ורבליים. למה? למה זה הרעיון שאת מגיעה אליו?
שילוב של חיים ועובדות ומצבים שהשתלבו. עולם הרפואי מאוד משך אותי. אמי אחות חדר ניתוח וטכנאי רנטגן. ראיתי את העולמות שנים שההורים שלנו אמרו לנו, לי ולאחי, אל תעסקו ברפואה, אנחנו 3 אחים, 3 מהנדסי חשמל.
והנה חזרת.
כן, המקרה שלי, הנה חזרתי. יש משהו בטכנולוגיה רפואית שהוא מעבר. אם אתה עושה משהו וזה מצליח, זה משנה את העולם, זה עוזר לעולם. זה...
היום אנחנו רואים המון סטארט-אפים בתחום הזה, אבל כשאת נכנסת אליו, אני חושבת שאת גם היית בנקודה שמחדשת, תחום שהוא קצת טכנופוב אפילו אפשר לקרוא לו, נכון?
כן. פה נכנס באמת הסיפור שמצד אחד שמעתי מחבר שאנשים מתעוררים בזמן הרדמה, והם לא יכולים לתקשר, וזה יכול להיות אסון כשזה קורה. מצד שני, עם האחות חדר ניתוח, אז התחלתי לתחקר את העניין. סקרן אותי איך זה קורה ומה זה הדבר המוזר הזה. ישנים, מורדמים, אתה צריך לישון איך אתה יכול להרגיש כאב. וכך נחשפתי בכלל לעולמות הכאב. מי קישרה אותי לרופאים וגיליתי שכאב הוא עולם מרתק. כאב זה התובנה ההכרתית שלנו, אבל הכאב בנוי גם מרבדים פיזיולוגיים. בכך שגם אם אנחנו לא מתקשרים או לא מודעים, לצורך העניין בהרדמה, בשינה, כל הגוף שלנו חווה את חוויית הכאב, ופשוט ברגע שנתעורר, זה יצוץ, זה יחזור אלינו בעוצמות אדירות. אז צריך לטפל בכאב תוך כדי, גם כשאתה לא בהכרה, או גם כשאתה לא מודע. מחקרים מראים שגם אם אין הכרה או אין יכולת תקשורתית, הכאב נחווה, או ברמה הגופנית, או באיזושהי רמה הכרתית נמוכה, או ברמה הכרתית מלאה. כל הנושא הזה ריתק אותי, הדהים אותי, לא היה לי מושג בו, ואם יש משהו שאין לי מושג בו, ירוק בו, זה סימן שהוא נורא מרתק אותי, ואני רוצה להיכנס. התחלתי לחקור, וראיתי שבאמת הטכנולוגיה איפשהו בימי הביניים.
ואז בעצם אמא שלך מכירה לך את דוקטור איתי גור, ופרופסור אלון אייזנברג.
נכון.
את הולכת אליהם בחורה יחסית צעירה, ובאה אומרת להם, אני באה לפתור את בעיית הכאב. רופאים באיזשהו מקום הם state of mind כזה של אלוהים. ומי את, בת אדם, שתבואי ותגידי לאלוהים שאת יודעת לפתור בעיה שהוא חושב שאין לה צורך או ש...
אז התחיל מזה שהבעיה קיימת והצורך הוא אדיר. הנושא של מתקשרים ורופאי כאב, שהם פשוט עומדים באיזושהי צורה חסרי עונים מול המטופלים ורוצים לתת להם את הטיפול, ואין להם כלים למדוד או לדעת איך הטיפול אפקטיבי, לא אפקטיבי, פשוט ניסוי ותהיה של חודשים ושנים לפעמים.
היום הדרך לעשות את זה בכל המקומות שעדיין אתם לא קיימים, זה על ידי כזה סרגל, כמו שאנחנו שמים סרגל על הכוחות שלנו של כמה אתה מרוצה מהשירות. של סמייליז, נכון? זה סמייליז.
כן.
עם חמש אופציות.
וזה מתוקף מדעית. אז סמייליז, המספרים מ-0 עד 10, כל הדרכים באיזושהי צורה לנסות להבין איפה החולה נמצא, שאלונים. הניסוי ותהיה כל כך גדולים. אז הצורך קיים ועצום, ופה דרך אגב זה שילוב נהדר. איך הם תפסו אותי כמדענית המתמטיקאית, אם את תוכלי לעזור לנו להביא כלים שיעזרו לנו בעשייה, אנחנו פה בשבילך, ופרופסור אלון אייזנברג אמר, אני כבר מכין את הניסוי בשנייה שהחברה מתחילה, באותו יום נתחיל כבר את הניסוי, הכל מוכן.
מדהים.
מדהים, וזה היה ככה. ביום הראשון התחלנו את הניסוי ברמב"ם.
אבל בשביל להתחיל ניסוי, אתם צריכים לדעת מה אתם רוצים לנסות, מה הפתרון שאתם רוצים להביא, אז איך מתחילים ניסוי כשעוד אין פתרון?
כשאנחנו כאובים, הגוף שלנו מגיב. הדופק שלנו עולה, אנחנו מזיעים, הלחץ דם שלנו עולה, קצב נשימה משתנה. קורות סדרה של תופעות פיזיולוגיות, בשפה משותפת ה-fight or flight, התגובה האוטונומית של המערכת האוטונומית העצבית, שגורמת לגוף להגיב. אמרתי, אוקיי, אתם מודדים דופק, אתם מודדים לחץ דם, אתם מסתכלים על האנשים. בואו ניקח את הכל ביחד, בו זמנית, ובואו ניקח אלגוריתמים חכמים, כלים שנועדו להתמודד עם כמויות של מידע, ובואו ננסה לראות האם האלגוריתמים יכולים למצוא איזושהי תבנית, איזושהי התנהגות קונסיסטנטית בגוף בזמן שכאב, ולכמת את העוצמה של ההתנהגות הזאת, של התבנית הזאת. וזה הבסיס המדעי, עם זה התחלנו ועם זה אנחנו לאורך כל הדרך, להסתכל על התבנית שחוזרת התגובה של הגוף בזמן שנחשפים לכאב.
אז למעשה אתם לוקחים סוג של סנסורים או מדדים, קורולציה ביניהם יכולה ללמד אותנו דברים שהסתכלות פרטנית יכולה להוביל אותנו למסקנות שגויות.
בדיוק.
הפתרון שלכם הוא בעצם מורכב מסוג של אצבעון כזה, בתוכו יש 4 סנסורים, מה בעצם אתם מודדים?
מתוך 4 סנסורים האלה אנחנו לוקחים סדר גודל של 20 מדדים, שבגדול המדדים מתארים את הדופק, את רמת העזה, קצב שינוי העזה, קורלטיבים ללחץ הדם, לקצב השתנות הדופק, לנשימה, לתזוזה, לטמפרטורה פריפריאלית. הסדרה של מדדים פיזיולוגיים שבעצם מתארים מה המצבו של הגוף, איך הגוף מגיב.
ואז אתם בעצם יצרתם מדד שאתם קוראים לו מדד נול, שזה מספר בין 1 ל-100. האם הוא באמת יכול להיות סטנדרט עולמי?
כן, הוא יכול להיות סטנדרט עולמי, על זה אנחנו עובדים. רגע לפני המדד, מה שנכנס לאלגוריתמיקה החכמה, בינה מלאכותית. בעצם מה שאנחנו נותנים למערכת עוד בזמן הפיתוח, זה המון 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 דוגמאות לרמות שונות של כאב. על ידי זה שאו שאנחנו מחיבים בצורה יזומה, הכל אתי, הכל מסודר, תכף אני אסביר איך, או חושפים לכמות שכחי כאבים במידות שונות, ובעצם מלמדים את המערכת מה אמור להיות על סמך עוצמת הגירוי ועל סמך עוצמת המשכחי כאבים, מה אמור להיות הכאב בזמן הזה. המערכת, בהינתן הדוגמאות האלה, לומדת מה הפיזיולוגיה שמתארת את העוצמה הזאת, עם המון 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 דוגמאות מאנשים. ברגע שהיא קולטת את התבנית הזאת, היא בעצם מוציאה את המספר הזה בין 0 ל-100, שבעצם זה כמה התבנית שכרגע נקלטה, דומה למצבים שמתארים כאב של 30 או כאב של 20. אז זה המהות, ואז המספר הוא 0 עד 100. הסיבה שקראנו לזה נול או נוסיספשן לבל, בעברית בעצם התגובה של הגוף לכאב, הכאב הפיזיולוגי, הוא חלק מתוך הכאב, הוא קיים שיש הכרה ואין הכרה. הכאב זה שילוב של נוסיספשן עם הכרה. והמספר הזה הוא כימות של הכאב הפיזיולוגי. מספר יחסי ביחס לבייסלנד של הבן אדם, למצב הרגוע שאין לו כאב. אז כך שגם אם יש שינוי פיזיולוגי בין נשים לגברים, בין מבוגרים לצעירים, הכל באיזשהו מקום מנורמל, לבייסליין, להתחלה שממנה אנחנו מתחילים ברגע שאנחנו מקליטים, עושים את ההקלטה הראשונית של אותו מטופל.
אתם לוקחים דקה, כן. לוקחים את המדדים, ואז מתחילים לחתוך ולראות
בדיוק,
מה קורה.
בדיוק, ומשם מסתכלים על השינויים. אז בעצם זה כבר הכל נכנס לשקלול עוד נקרא לזה בבייסליין.
המספר הזה שבו אני קובעת, האם משהו תקין או לא תקין? האם זה תלוי רופא? האם זה גם סטנדרט כל העולם בין X ל-Y תקין? מתחת לזה, צפו פגיעה מעל לזה, הבן אדם הולך למות.
אנחנו מוכרים את המערכות לבתי חולים ולחדרי ניתוח. ספציפית בחדר ניתוח נמצא המרדים. הרדמה זה לא רק לישון, אלא נותנים חומרים לשינה, נותנים חומרים שלא יחב לגוף, ונותנים חומרים שלא יזוזו. בעצם המרדים, אחרי שהוא נותן ככה את הסט של התרופות הראשוני, הוא מסתכל על הגוף, מסתכל על הדופק והלחץ דם, בגדול. אם הדופק והלחץ דם עולים בצורה קיצונית, זאת אומרת, יכול להיות שהיה פה כאב, אני אתן משכך כאבים. אם הכל רגיל, הכל סבבה, אומר, טוב, הכל סבבה, לא צריך לעשות כלום. מה שאנחנו עושים זה ברגע שהמספר הזה זה בין 0 ל-100, אנחנו רואים לו תשמור על 10 עד 25. עולה מעל 25, כנראה החולה צריך יותר משככי כאבים, תוסיף. יורד מתחת ל-10 בסיטואציה, אל תוסיף, או תוריד אם אתה יכול ממש לשלוט על הכמויות תוך כדי ממש אונליין. זה נכנס ממש לפלו הסטנדרטי של לעלות או להוריד מינוני משככי כאבים בריל טיים, בזמן הניתוח, תוך כדי הפרוצדורה, עם מוניטור שמראה את האינפורמציה הזו.
קצת מספרים, היום בכמה מדינות זה קיים, בכמה בתי חולים, כמה פרוצדורות כבר התבצעו באמצעות זה?
המכשיר מאושר לשימוש באירופה, קנדה, חלק ממדינות דרום אמריקה, ישראל כמובן, אוסטרליה. מטרוניק, הענקית המכשור הרפואי, מוכרת את המוצרים שלנו לבתי החולים ברוב מדינות אירופה. בשאר המקומות יש לנו מפיצים ייחודיים, מפיצים שמומחים בתחום של חדרי ניתוח והרדמה. מכרנו מאות מערכות, השתמשו במכשירים שלנו באלפי ניתוחים.
את אומרת, מכרנו מלא מערכות, ואני פתאום חושבת, רגע, מה זה מערכת? הרי אתם בסוף זה האצבעון שמתחבר למוניטור כלשהו, נניח של חברת פיליפס.
היום האצבעון מחובר למוניטור שלנו. כלומר, גם האצבעון וגם המוניטור, הוא שלנו, של מדסנס, מכשיר עצמאי. ברבות הימים, באמת, מה שרואים זה שהמכשירים העצמאיים האלה, האצבעון הזה, לא יתחבר למוניטור שלנו, יתחבר לפיליפס. ובאמת, לדוגמה, יש לנו הסכם עם פיליפס, שהמכשירים שלנו היום לפחות מתקשרים עם המכשירים שלהם. אז כשאנחנו מוכרים היום, אנחנו ספציפית מוכרים למטרוניק, את המערכות, והם מוכרים לבתי החולים. אז זה בעצם B2B, to H במקרה הזה.
בואי נדבר רגע על התהליך הזה, כי זה תהליך מעניין, לא מהבחינה של זה שמישהו גוזר קופון כי זה טריוויאלי, אלא דווקא מהמקום שלך כמי שהתחילה כטכנולוגית, ועכשיו צריכה להתחיל להבין, א', איך את עובדת עם ספק, כמה נכון לתת, מסעים ומתנים שהם לא קצרים, שתפי אותי בתובנות, בשיעורים ובדברים שאם היית יודעת היום, היית עושה אחרת. כלומר, שמי שמאזין לנו היום יכול לקבל איזשהו lesson learned על סמך משהו שאולי עשית פחות טוב, פחות חכם.
כל שלב דורש תהליך לימוד. לימוד תוך כדי הליכה, ולימוד מאוד מקצועי ומאוד מעמיק, מצד אחד, ומצד שני לדעת שאני לא מומחית בכל הדברים, ואני צריכה את האנשים שמומחים בדברים האלה איתי, לצידי, בצוות שלי. אז בהקשר הזה, בצוות שלי, ואם אני הולכת שנתיים אחורה, שחתמנו את ההסכם, יש לנו את הסמנכ"ל כספים, שעבד כבר מחר את החברה הקודמת שלו למטרוניק, כבר היה במסעים מתנים, הוביל והשתתף בהרבה הסכמי הפצה. אז במסע ומתן הוא היה מאוד מעורב, היינו צוות, אני, הוא ומי שהיום סמנכ"ל השיווק. אז שלושתנו ביחד הובלנו את המסע ומתן מול מטרוניק. וכמובן הבורד יעץ, ויש מספיק יועצים והעורכי דין, ומי שזה לא יהיה. אז אחד טיפ, כמו שאתה אומרת, אני באתי מטכנולוגיה, והייתי צריכה להשלים את החלק העסקי. אנשים לפעמים באים מעסקי, וצריכים להשלים את ההבנה הטכנולוגית, אם המוצר הוא טכנולוגי. כאלה שצריך להשלים את הידע הקליני. לא לצפות מצד אחד להיות מומחים בכל דבר, אבל כן לדעת, מעולה בכל דבר. כלומר, ציפי איי, כן, שתבין, ושיהיה לך בצוות את מישהו או מישהי החזקים, שהם המומחים לדבר הזה, ושתסמוך עליהם.
אני לגמרי מבינה את האמירה המאוד חזקה, תביאו בן אדם שיודע לעשות את העבודה, אבל זה לא פותר אותך מלהיות בכיסא הנוסע.
אין את הלוקסוס הזה. בן אדם שמקצועי ומבין ויודע, כמנכ״ל, אני רואה את כל התמונה. מחברת את כל החוטים. אז יכול להיות שידע המקצועי הנפלא והניסיון המדהים והנפלא שהיה רלוונטי מהניסיונות הקודמים, לא רלוונטי או רלוונטי בחלקו לחברה. אז אחד, בהקשר הזה אי אפשר לשחרר לגמרי. איפה לשחרר זה צריך לדעת, אבל ברמה הניהולית האחריות תהיה האחריות שלי כמנכ"לית. והצוות היה צוות שעבדנו ביחד וחילקנו, ובדברים המהותיים ישבנו ביחד כצוות והחלטנו החלטות כצוות. אז זה לא משחרר, את צריכה את הדמות המקצועית כדי לדעת שיש לך את הכלים ואת הידע הכי טוב. אחריות תמיד נמצאת.
זה לא רק העניין של האחריות. יש לי עכשיו הזדמנות לעשות שיתוף פעולה עם איזושהי חברה גדולה, ועדיין אין לי את הבן אדם המתאים שמביא את הניסיון. אני עדיין אתקוף את ההזדמנות הזאת, ולא ישים אותה שמה, טוב, מתישהו נלך אליה, נכון?
ברור.
אז אני רוצה ממך את הטיפ, או כמה טיפים, מתוך הניסיון שצברת לאורך השנים של איך נכון להתמודד עם הסיטואציה הזאת? בכלל, איך נכון לארגן את ההזדמנות הזאת? כי זה לא שבאים ומחפשים אותך ופונים אליך. איך נכון לחמם את ההזדמנות הזאת? ואיך נכון לבשל אותה ולהשיג אותה?
אז כן, זה תהליכים ארוכים. קודם כל, החשיפה. צורך היה בשילוב עם מטרוניק, ברגע שקיבלנו את האישור האירופאי, את ה-CE, יצאנו עם PR, הנה הטכנולוגיה מישראל שקיבלה אישור למכור באירופה. ומי שיצר קשר ראשוני זה אנשי השטח באירופה, בכלל שמרו, הלקוחות שלנו מחפשים מכשיר שיעזור להם למדוד כאב תוך כדי, הם שמעו על הטכנולוגיות החדשות, רוצים מכשירים שיעזרו להם למדוד תגובה לכאב תוך כדי הרדמה, ולתת את המינונים המתאימים. בעצם מטרוניק פנתה אלינו, כי הם שמעו, ראו את הפיארים, הכירו את החברה. דרך אגב, זה נורא מצחיק, כי מי שפנה אלינו מטרוניק בשלב הראשון לא ממש ידע שבעצם מטרוניק השקיע בנו, הגוף השיווקי לעומת הגוף האסטרטגי. אז זה התחיל קודם כל מהרצון שלהם, איזשהו צעד אקטיבי שלהם, מהבנה של יש צורך והם מחפשים פתרונות, אותנו או את המתחרים. וכשהם פנו אלינו, אז הם פנו במקביל גם למתחרים, וקודם כל היה תהליך של אבלואציה, כלומר שבו דו דיליג'נס וכאלה של להבין מה הטכנולוגיה השוואה, ולבחור אותנו שאנחנו הפתרון המועדף והנכון ביותר עבורם.
את אומרת, הם פנו אלינו כתוצאה מזה שאנחנו עשינו הרבה מאוד פעילות שיווקית, הופענו בכל מיני כנסים, הצגנו את הפתרון בכל מיני מקומות, ולכן התחיל סביבנו איזשהו בז שכשהם הלכו וחיפשו את הפתרון לטיפול בכאב, אנחנו עלינו להם בכוונת.
כן. כשהתחלנו לעלות על הכוונת, באיזשהו שלב כן נוצר קשר עם מי שהיה כבר אז בזמנו משקיף אצלנו בבורד.
למי שלא יודע מה זה אומר?
יש את חברי הבורד שהם בצורה לגלית, יש להם את הזכות הצבעה, ויש משקיפים בבורד שנמצאים בבורד, מקבלים את כל האינפורמציה, משתתפים בבורד כמו כל אחד ואחד, אבל כשמגיעה הצבעה אין להם קול להשפיע.
למי נותנים את הזכות הזאת?
בדרך כלל הם משקיעים, או לאנשים שיכולים לתרום לחברה, או המשקיעים לא עברו איזשהו סף מסוים ואין מספיק מקום בבורד.
כמה משקיפים כאלה יש בבורד? בהתחלה הבורד זה בין 3-5, זה הסטנדרט. כמה משקיפים?
לא יהיה כנראה משקיף.
ואז אחר כך הבורד גדל בדרך כלל 7?
כן, 5-7, יכול לגדול אצלנו, זה הגיע עד 7. רצו מספרים מזוגיים דרך אגב. 5-7 זה מספרים שהם נוחים לבורד, ואז מי שמעבר לזה בעצם מקבל את תפקיד המשקיף. ואצלנו בבורד היה איזשהו שלב של 7 חברי בורד ו6 משקיפים.
וואו.
חדר ישיבות גדול. כבר שיש ישיבה מעבר למספר מסוים, אז את צריכה לנהל את הישיבה מול אנשים. כל אחד מחברי הבורד והמשקיפים זה בדרך כלל אנשים שעוזרים, שתורמים לחברה. ויש לי לעזר ב-12 אנשים מקצועיים שכל הרצון שלהם לעזור את טובת החברה. הם כן, חלקם מייצגים את המשקיעים, אבל גם זה עדיין לטובת החברה.
מכניסה 3 אנשים לחדר ומעלה בעיה, תקבלי 5 דצות, והכל ממקום טוב. אני חושבת מה זה עם 13 אנשים, להגיע להחלטה קונקרטית, כמו שאת אומרת, לנהל את הישיבה הזאת, זה יותר כאב ראש.
זה איכשהו הרבה יותר קל ממה שחושבים. יש לנו יושב ראש מדהים, קלמן קאופמן, שמנהל בורדים גדולים, קטנים, ציבוריים וכאלה, לפעמים מסתכלת ואומרת, וואו, איך בצורה אלגנטית, גם כשיש נושאים, חתיכת נושאים, הוא מצליח להעביר את זה בצורה מסודרת. דבר שני, בגלל שהבורד הוא גדול כזה, אז באים מאוד מסודרים, זה העברת מידע, שאלות הן מאוד קונקרטיות, בדברים שהם גדולים, ומהותיים כן משקיעים את הזמן לפני one on two עם קבוצות קטנות, להעביר את המסרים המורכבים או את הבעיות המורכבות, כך שמגיעים לבורד זה כבר יותר בשל. אז באמת להעביר את ההחלטות כבר בצורה מסודרת, ננסח את זה ככה. יותר להשמיע, לסכם, נו, עדיין יש מקום לביטוי ויש את המקום הזה של ללמוד ולקבל אינפוטים. לא הייתה החלטה שלא התקבלה בפה אחד. עם הבורד, חברי הבורד והאובזרברים.
אני חושבת שיש פה שוב איזה lesson learned או טיפ. להגיע לישיבה כשכבר כולם מיושרים, אחרי שהם קראו על מה הולכים לדבר, מה הסוגיות שרוצים לעלות, וככל שהבורד הולך וגדל, אפילו לסגור את הפינות עוד לפני הישיבה בקבוצות קטנות, כדי לזרז את התהליך, לפשט את המיטיגציה שלפעמים נדרשת, את הפוליטיקה שלפעמים צריך לשחק בה. אני חושבת שזה טיפ מעולה. התחלנו לדבר על אצבעון. הוא מודד 4 סנסורים, ואחד מהם מתבצע על ידי מדבקה אלקטרוד חד פעמית. ונשאלת השאלה, למה חד פעמי?
ניסינו בתחילת הדרך לא לשים את האלקטרודות האלה, ופשוט הסיגנל היה זוועה. הדרך למדוד הזעה או למדוד בכלל חיישנים שהם רב פעמיים, זה לשים איזשהו כמו ג'ל כזה, שזה מגיל בקטע של סטריליות. חדר ניתוח זה לא כל כך עובד. צריך מגע אחיד ויציב עם האצבע, עם האצבעון. ברגע שזה לא מודבק והג'ל לא מחובר בצורה טובה, פשוט האצבע בעצם זזה וכל הסיגנל זבל, וזה סיגנלים שצריך את הסנסיטיביות, צריך את המידע המדויק שלהם.
כמה ניתוחים יש מדי שנה בעולם?
320 מיליון ניתוחים קורים כל שנה.
כמה עולה אצבעון כזה?
מטרוניק מוכרת לבתי חולים, סדר גודל של 30 יורו.
למדבקה?
למדבקה, לסנסור.
כמה אתם מקבלים מתוך זה? אני אגיד לך למה אני הולכת לשם. לא משנה בכמה אתם מוכרים את המוניטור, את כסף הגדול, אתם עושים מהאצבעון.
כן, מהסנסור החד פעמי. כן, נכון. בשפה המקצועית razor blade, מודל אדיו, מודל מאוד ידוע בתוך בתי חולים. כן, זה המודל העסקי. מהבחינה הזאת, זה מחזק את זה שמה שחשוב לנו, זה לא סתם לשים מערכות או למכור מערכות, אלא שהמערכת תביא תועלת למשתמש. לרופא ולמטופל, ואז ישתמש במערכת עוד ועוד, ביותר ויותר ניתוחים. אז זה ממש צריך לראות אצלו, לא רק, מה שנקרא, לא לקנות רק את המערכת ולשים אותה בתוך הארון, לבוא להשתמש בזה בניתוחים, בכל הניתוחים שזה תורם, לראות איך זה מועיל לטיפול ואיך זה מועיל לחולה, ואז ישתמש עוד ועוד, ואנחנו מבחינתנו, כך נבנה בכלל את ההכנסות ואת הרווחיות שלנו.
אז עד היום מכרתם כמה מאות מערכות? זה 100 לוקיישנים שונים, 100 בתי חולים שונים, או שזה אותו בית חולים קונה כמה מערכות?
בתי חולים שונים, בית חולים בתחילת הדרך קונה בין מערכת אחת ל3. רוצים לבחון מה זה הטכנולוגיה החדשה הזאת, לפני שמרצפים את כל חדרי הניתוח, שזה יכול להיות בין 10-30 חדרי ניתוח בבית חולים. המאות מערכות מפוזרות בין בתי החולים, בין 1-3.
ואתם כבר שם סדר גודל של 2 כאילו מאז שהתחלתם למכור את המערכת.
2 מאז שמטרוניק מוכרת לבתי החולים. אז יש פה איזשהו ככה גאפ בין בתהליכים.
כשדיברנו על החממה, אז מוכרים לה חלום, חזון, אחר כך הולכים לעשות את הגיוס הנוסף, את כבר צריכה להראות, הנה יש לנו אב טיפוס, הנה התוצאות של המחקר, גיוס לאחר מכן, אתם כבר צריכים להראות רכישות, ואז תמיד שואלים, יש לכם repeat customer?
נכון. כן, מתחילים להיות, וזה באמת עכשיו, אם אני מסתכלת על השלבים של החברה, זה בדיוק מי, טוב, בוא נעשה טכנולוגיה, לא יודעים אם היא תעבוד בכלל או לא, פתח מאפס, בוא נראה שהיא עובדת. אחרי זה, בוא נראה שהיא עובדת קלינית, בניסויים קליניים, על החולים שהטכנולוגיה אמורה לעזור להם. אז זה השלב השני, הקליניקה, הוכחות המדעיות, והשלב השלישי, מרגע שאת מוכרת, זה תראי את התוצאות במספרים. אז זה השלב שבו אנחנו נמצאים. אז המספרים הראשונים באמת זה, בואו, הנה, מכרנו לחברה ענקית, חברה ענקית קנתה וקונה את המערכות ומתחייבת. השלב השני, שמסתכלים קדימה, זה שהחברה הזאת מפמפמת את המחירות ומעבירה את כל מה שאנחנו בעצם מלמדים אותה, ומוכרת את המערכות שלנו בשוק. וזה ה-repeated sell, repeating sell וכל אלה. זה האתגר שלנו וזה המשימה שלנו, להעביר את כל המערכת הארוכה הזאת ואת כל התהליכים שקורים, לעשות אותם נכון, ואת הצ'קמרק מהרמה של הצגת המוצר, דרך ההדגמה בבית חולים, דרך הרופא שמנסה ואומר וואלה זה עובד, דרך זה שהוא צריך לשכנע את כולם שם, שלא מספיק שזה עובד זה תורם, ואז להיות בתור של התקציב, ואז בתקציב לקבל את ה-PO ולהמשיך למתמוך בכל השלב הזה.
הגיוס האחרון שלכם היה ב-2016. אתם אומרים, גיוס מחזיק בדרך כלל 18-20 חודשים. אתם עכשיו יוצאים לגיוס חדש נוסף?
כן, אז גם בין לבין גייסנו כספים, ועכשיו רשמית אנחנו גם בגיוס פתוח נוסף.
גיוס ראשון שלכם היה 1.3, גיוס שני היה 13. כן. היה לכם פעמיים כאילו סדר גודל של 13. מה עכשיו אתם הולכים לגייס?
אז עכשיו אנחנו מגייסים 10 מיליון חדשים, שמתוכו חצי כבר נחתם, ואנחנו בעצם החצי השני שלו. שזה מצטרף בסיבוב כולו, בסופו של דבר יהיה 18 מיליון.
בואי נדבר רגע על ההבדל בין לגייס בארץ ללגייס בחול. הגיוסים הראשונים אמרנו חממה.
אחרי זה היה גיוס משאנג'לים, משקיעים פרטיים. למעשה היו כמה שלבים. היה חממה, אחרי זה היה משקיע פרטי, דוקטור שמואל קבילי, יחד עם חברת מדוק, חברה בתחום הכאב המחקרי. אז זה היה הסיבוב השני, אחרי החממה. אחרי זה היה סיבוב של אנג'לים פרטיים מחול, 90% מההשקעה הגיעה מחול.
אחד הדברים שאני חושבת שהרבה יזמים יזמות בארץ עושים טעות, ואני חושבת שאת עשית נכון, זה שמסתכלים בארץ, אנחנו נגייס בארץ, ואז גם אם הם קופצים לחול, אז הם קופצים לסיליקון ועלילה, וזה עדיין בתוך כאילו המשקיעים הישראלים. ואת אמרת, לא, אני הולכת ומוציאה את עצמי החוצה באמת. המשקיעים שלך הם משקיעים אמריקאים, ואז נשאלת השאלה, איך מצאת אותם? איך עשית להם את הסקאוטינג? את עשית הסקאוטינג, היה לך פיינדר, כאילו איך זה עובד?
גם וגם וגם וגם, כל הרמרבה, הרי זה משובח. את הגיוס של הקבוצת משקיעים הפרטית, מי שהוביל את הסיבוב זה קבוצת משקיעים אוסטרלית, שהגיענו אליהם במקרה, סמנכ"ל כספים שלנו היה בחתונה. של אחיין, אחיינית, כבר לא זוכרת, של אחיו שגר באוסטרליה.
גדול.
ובערב הוא מספר על החברה המדהימה שהוא הצטרף אליה, מדסנס, ועל איך אנחנו משנים את העולם בתחום של הכאב, ואתם לא מאמינים מה קורה וכמה זה מדהים. ומי שהיה בשיחה הזאת היה אחד האנשים הפעילים, אנשי העסקים המובילים בקהילה האוסטרלית, רוברט גפשון, שבכלל את ההון הוא עשה מ-Open Universities באינטרנט, פתחו את החינוך ואת האוניברסיטה בעצם לפלטפורמות אינטרנטיות, עם אקזיטים מדהימים, והתלהב מהנושא הזה, גם יש להם איזשהו קשר, הם מחזיקים קבוצה של בתי, זה לא בתי אבות, זה בתים פרטיים לאנשים, איזשהו שילוב, לא משנה, אנשים מבוגרים, הבין לגמרי לגמרי את הצורך, ומשם הדרך הייתה קצרה. אז הוא הוביל את הסיבוב, אבל מה שאני כן חושבת שחשוב, זה התחלנו את הסיבוב באמת עם משקיעים פרטיים בארץ, באמצעות כל הקשרים האפשריים, והגענו ללועת, ל-100-200 אלף דולר, כאילו, הבטחה שישימו את הכסף, אבל כאילו, הבטחה, בהינתם ותסגרו, אנחנו נשים. ואמרתי, טוב, זה לא יעזור לנו יותר מדי, וגם זה הבטחה, זה לא שאמרו, טוב, נשים את הכסף. אמרו, אם תגייסו מיליון דולר, נשים אותה. ואני זוכרת את הסצנה שבו ישבנו אצל אחד מאז היה חברי בורד בבית, אצל דן וילנסקי עם קלמן קרפמן, דוקטור שמואל קבילי, אודי גפני, כל חברי הבורד, ואני אומרת להם, טוב, תשמעו, יש לנו 100,000 דולר בבנק, אולי יותר שואף לכיוון האפס, אני צריכה לפחות הבטחה שלכם, אני נוסעת לארצות הברית, יש כמה קונטקטים, לפחות תגידו לי שאתם מבטיחים אתם, אומרים, אנחנו שמים, לא זוכרת מה זה, אנחנו מתחייבים לשים 100,000 דולר. לא משנה, אם מישהו ישים, אנחנו שמים איזשהו מאצ'ין או איזשהו משהו. שאני יכולה להגיד, יש לי ליד, יש לי התחלה. ועם זה בערך, אם ההבטחה אמרו, טוב, אנחנו מבטיחים, תקחי איזה מילה שלנו. מדהים. בורד אתה לא צריך לחתים, עוד לפחות יש לך מילה. ונסעתי וחזרתי עם אנשים שחתמו על one pager, סכום של לא יודעת מה, כמה מאות אלפי דולרים. כזה שהספיק לי לכאורה ללכת לישראלים ולומר, אוקיי, בואו נסגור סיבוב של, כבר הצטבר ל-$700,000.
מה הרגשת שההבדל בין גיוס ממשקיעים בישראל לגיוס מהמשקיעים בארצות הברית? ברמת הפיץ', ברמת הציפייה?
המשקיעים הפרטיים, ואני מכוון, ככה זה יש את הנושא של VCs, אותו סכום שנראה לנו גדול ומכובד, $100,000 פה, סכום מכובד למשקיע פרטי, זה כמו $100,000 ברמת החוויה שלהם, זה כמו $20,000. הסכומים הם כן יותר קטנים בהתייחסות שלהם לכמה הם מוכנים לשים, שלח לחמך ונראה מה יצא. אז אחד הם כן הסכומים האלה יותר קלים לעיכול, אצל משקיעים נקרא לזה אמריקאים. דבר שני, אני מגיעה, יש פיץ', כלומר יש את ההכנה לפני, יש פיץ', יש את הפגישה. הבנת, כן, כן, לא, לא, עוד כמה שאלות, כמה איטרציות, אתה בפנים, אתה בחוץ. One face-to-face meeting, פגישה אישית, יכול להיות לפני כן שיחות, זומים, וידאוים, הרבה אימיילים, הרבה מידע כתוב, אבל זה לא אינסופי, טוב, בוא ניפגש שוב פעם, בוא נראה, בוא נקפוץ, בוא פה, בוא נראה, טוב, תעדכני אותי. בגלל שזה פחות נגיש, יש, טוב, החלטתי או לא החלטתי, מתאים, לא מתאים לי, אני לא ממשיך את זה לאינסוף.
ואת התחושה הזאת של, נניח הרבה מדברים על זה שמשקיעים רוצים את היזמים שלהם קרוב ברדיוס של ה-area code. את הרגשת את זה, או שהנה עובדה, השקיעו בי לא רק מארצות הברית, גם מאוסטרליה, אני מפוזרת לגמרי.
כן.
ואתם עובדים, חשוב לציין, מישראל.
כן. אני יודעת שזה נכון לקרנות, VCs, ובטח לסן פרנסיסקו, לסיליקון ואלי, או לאזור של בוסטון, יש להם כל כך הרבה מבחר שם. למה להם לתרוח ולהתאמץ על מישהו שנמצא בטיים זון של 10 שעות קדימה, שהם לא מרגישים, שהם לא יודעים? למה להתאמץ? יש להם מספיק עצה ומבחר מהסביבה המקומית.
מאיפה לא האנג'לים שלך?
כל מיני. בוסטון, אטלנטה, טקסס, סידני, בניו יורק, כל מיני מקומות. כן חשוב הקשר היהודי-ישראלי. כן רוב המשקיעים הם כן יהודים, ואם הם לא יהודים הם השקיעו בישראל. הם פשוט מכירים כבר נחשף לאקוסיסטם פה, ופשוט אומרים, וואלה, יש לי, אפרופו הכסף, במקום להשקיע בחברה בוולואציה של פי 10, יש לי חברות בישראל עם חזית הטכנולוגיה, מצליחות בצורה מאוד מאוד יפה, למה לי לא לשים את הכסף ולקבל הרבה יותר תמורה עבור הכסף בישראל? ומי שמגלה את זה, כאילו מבחינתם זה נפלא.
מדהים. התחלנו לדבר על ההבדלים בין המשקיעים ובין ההשקעות. אז אמרנו, גיוס הראשון חממה, אחר כך עשית את זה מאנג'לים, אוסטרליה וארצות הברית, ואז בעצם את הסיבוב הבא את כבר לוקחת מ-VCs.
כן.
שגם כולם לא מהארץ.
הם לא מארץ, אבל בדיעבד הם כן מארץ. זה התחיל.
פרטי נמקי והסבירי.
הגוף עצמו, הם התבססו כגוף VC בישראל, Olive Tree Ventures. דרך אגב, גם הקרנות בארץ, המשקיעים שלהם לא תמיד מארץ. אז הבסיס בעצם, הכירו בינינו לבין מי שמשקיע בקרן הישראלית. Family Office במובן הזה, כל ההשקעות שלהם הם דרך הקרן. גם משפחה יהודית, מצ'ילה, שהחזיקה עסק בתחום הפרמסטיקה, חברה שנמכרה ב$3 מיליארד. אז גם הם נחשפו, הם השקיעו בארצות הברית, כן נכנסה קצת לאירופה, לא הכירה בכלל את הפעילות בישראל. מי שחשף אותם לפעילות בישראל זה אלי שוחט, שהיה בזמנו מנהל הפיתוח העסקי של טבע, שהוא היה אצלם דירקטור. הם בדיוק הביאו אותו כדי שאת החברה שלהם יהפוך לטבע. אז בעצם חשף לפעילות והם הפכו להיות לקרן הפעילה ביותר באותה תקופה בתחום הרפואי. הם השקיעו $10 מיליוני בחברות ישראליות בתחום הרפואי באותה שנה, ובין השאר השקיעו בנו.
מדהים. וכל התהליך הזה שאת עושה 11 שנים, מה הרגע הכי מרגש היה לך עד היום עם מדסנס?
אחרי שקיבלנו את האישור באירופה, היה את הכנס האירופאי החשוב ביותר, עשינו מיטאפ. שבו הזמנו מובילי דעה והרופאים החשובים ביותר בתחום שלנו שיבואו לשמוע על הטכנולוגיה, חלקם גם כבר קצת התנסו בטכנולוגיה, או חקרו קצת הטכנולוגיה, והצגתי כולי נרגשת שאחרי, אני לא זוכרת, 7, 8, 9 שנים, מי סופר, הצגתי את הפאנל וכמה אנחנו נרגשים להיות במעמד שבו אנחנו מציגים לכם הרופאים, מכשיר שיכול לעזור לכם לטפל בחולים באמת, לא רק במחקרים, אלא זהו, אנחנו פה בשבילכם. הרצאה נורא מרגשת, הרצאות נורא טובות, ואז בסוף התחילו המובילי דעה האלה לדבר על המכשיר שלנו, ככה כל אחד נתן קצת את הרשמים שלו, והם דיברו על המכשיר כאילו, כמו, כאילו זה היה מכשיר במובן, זה מוניטור של ג'י. המכשיר איך הוא עזר לי פה, ואיך עשיתי את זה ככה, והשתמשתי בחולה הזה, ובסיטואציה זאתי, וזה עזר לי פה, ומה שדיברו על זה ככה. מכשיר שנמצא שנים בשוק, כאילו, שוברינו זה פיליפ, ואני מסתכלת על זה. ואומרים לי, זה, ואני אומרת לעצמי, זה אמיתי? הם מדברים
על מה שבניתי.
על מה שבניתי, זה, זהו, זה קורה. זה אמיתי, זה עוזר להם, זה חי וקיים. קטע של, וואו. זה קורה, זה אמיתי, וזה עוזר. זה עוזר לחולים, וזה עוזר לרופאים, לטפל יותר טוב בחולים.
והשאלה שאיתה אנחנו אוהבות תמיד לסיים כל פרק, שאלת הפייט פורוורד, ולבקש ממך להמליץ על יזמת אחרת, שתשב פה במקומך, ותספר את הסיפור שלה, את הדרך שלה.
אני ממליצה שתיצרו קשר עם אילה אסולין, המנכ"לית של דיה אנליסיס. הם עושים אנליזות של אימג'ין, בעצם עוזרים לרופא להבין מה קורה באולטרסאונדים שמקבל, ולזהות בצורה מדויקת דברים שנורא קשה להם לזהות תוך כדי.
מדהים.
מוכרים, ארצות הברית, בעולם, ג'י, כל השיתופי פעולה האלה. סיפורים מעניינים יש לה.
גלית, מלא מלא תודה. אני מאחלת לך טון ההצלחה. מחכה לפרסם לך ברכות על הגיוס הבא.
אמן, תודה.
ולראות אותך באמת הופכת לסטנדרט. משהו סופר סופר חשוב לכולנו. תודה גם לכם שהייתם איתנו בעוד פרק של הסטארטאפיסטיות, תוכנית בשיתוף הרדיו הבינתחומי 106.2 FM. את שאר הפרקים שלנו אפשר למצוא באתר הסטארטאפיסטיות ברדיו הבינתחומי ובאפליקציות הפודקאסטים החביבות עליכם. אז יאללה ביי. Shut up and sit down.